טוב, אנחנו במהדורה של מוסד הרב קוק, זה בעמוד רש י"ב, באמצע, בעצם לקראת סוף פרק שמיני של שמונה פרקים, בשיעור שהיינו צריכים להתחיל אותו לפני 10 דקות. אני גם מעיר שאני כבר ביקשתי להקפיד על השעה ושלא נעניתי בדבר הזה. עכשיו אנחנו בעמוד רשות ב' דנים בשאלת הבחירה החופשית לפי הרמב״ם, וראינו שהרמב״ם שואל מספר שאלות על העיקרון של הבחירה החופשית, ונשאלת השאלה האם העיקרון הזה עומד במבחן הביקורת השכלית והמקורות התנ"כיים בנושא הזה. ובכן, יש כאן שאלה מהתנ"ך על זה שראינו שיש אנשים שנטלה מהם הבחירה החופשית. למשל, פרעה מלך מצרים. אז בואו נראה מה אומר הרמב״ם על הדבר הזה, אבל אומרו, וחיזקתי את לב פרעה. עכשיו, זה לכאורה לא קושיה, כי אם הקדוש ברוך הוא מודיע מראש שהוא הולך ליטול את הבחירה החופשית מפרעה, זה אומר שבדרך כלל יש בחירה חופשית, אלא שבאופן יוצא דופן היא נטלה. אז אדרבה, מהפסוק הזה יש ראייה לבחירתו החופשית של האדם. אם כן, הקושי, מה? כן? יכול להיות, אבל קודם כל, על עצם העיקרון שהבחירה החופשית קיימת באדם, אז ברור שהפסוק הזה כן מביא ראייה, כי אם הקדוש ברוך הוא מודיע שלקחו את הבחירה החופשית מפרעה, שהוא הולך לקחת את הבחירה החופשית מפרעה, זה סימן שבדרך כלל יש לו, כן? אבל הקושי הוא לא זה, הקושי הוא יותר חמור, ואחר כך אנשו והמיתו. אם באמת לא הייתה לו ברירה, אז למה העניש את פרעה ב10 מכות וגם הרג את פרעה בסוף? הרי לכאורה לא הייתה לו ברירה. עד כאן זה מובן, כלומר השאלה היא פה שאלת הצדק, לא כל כך שאלת הבחירה החופשית. יש בו מקום לדבר ויעלה ממנו בידינו שורש גדול. והסתכל מאמרי בזה העניין ושים אליו ליבך וחבר אותו על דברי זולתי ובחר לך הטוב. כלומר יש מקומות שהרמב״ם אומר, מה שאני אומר אתה חייב לקבל. כי אם אתה לא תקבל, אתה כופר ואפיקורס. יש סוגיות שהרמב״ם אומר, תראו, גם אם זה לא מה ש... כלומר, מותר לך לחלוק על הפרשנות שלי, כי אני בא ליישב את הפסוקים, ואם יש לך יישוב אחר יותר טוב, זה מקובל גם כן. זאת הדעה של הרמב״ם, כך הוא הסביר למשל לגבי חטאו של משה רבנו במריבה. גם שם הרמב״ם אמר, מה שאני מסביר לך על חטאו של משה, הוא נחמד ומסביר יפה את מה שיש לי לומר על תורת המידות, אבל בפשט הפסוקים אתה יכול לקבל פירוש אחר, והאמת תורה דרכה. כך היה הביטוי שם. אז כמו כן גם, הוא אומר פה בשאלה של הבחירה החופשית של פרעה, נגיד או יותר נכון, בעונשו של פרעה, חבר אותו על דברי זולתי, ובחר לך הטוב. בסדר? כלומר, זה צריך לדעת שזו לא סוגיה מהותית, כלומר, לא סוגיה עקרונית. והוא עצמו. שפרעו וסיעתו, אילו לא היה להם חטא, אלא שלא שילחו ישראל. היה העניין מסופק על כל פנים. שהרי הקדוש ברוך הוא, מנעם מלשלוח אותם, כמו שנאמר, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. ואיך היה מבקש מהם לשלחם, והם מוכרחים שלא לשלחם? ואיך אנשם אחר כך, כאשר לא שלחם? וזה נראה עוול בלא ספק, וסותר כל מה שהקדמנו הצעתו. כלומר, כל מה שהקדמנו לפניך, נראה נסתר מכוח מכוח העונש שקיבל פרעה. זה לכאורה לא פייר. האמת היא שעל זה יש מקום גם כן לדיון, אבל בואו נראה את דברי הרמב"ן. אלא שאין העניין כן, צריך להזכיר, אנחנו גם נלמד פה את דעת הרמב"ן ודעתו של רבי עובדיה ספורנו, ואנחנו נראה שפה תמונה שלמה. אלא שעניין כן, אבל פרעה וסיעתו מרו בבחירתם בלי הכרח, וחמסו הגרים אשר היו בתוכם, ועיבלו עליהם עוול גמור. כאשר נאמר בביאור, ויאמר אל עמו, הנה בני ישראל, וגומר הווה נתחכמה לו, וזאת הפעולה הייתה מהם בבחירתם, מבלי הכרח, רק ברוע לבבם. כלומר, מה שאומר הרמב״ם, זה שכל מה שקרה לפרעו ועבדיו, לא היה עונש על זה שהם לא שילחו את בני ישראל. כי זה שהם לא שילחו את בני ישראל, לא הייתה להם ברירה. אלא זה עונש על זה שהם שיעבדו את בני ישראל מלכתחילה. והדבר הזה היה בבחירה חופשית. כלומר, לא הייתה להם ברירה, מה? הייתה להם ברירה אם לשעבד או לא. מה? מה אתה אומר?
הם יכלו לא לשלח ולא לשעבד, גם לא לשלח
ולא לשעבד. לא. הוא אומר, זה שהם לא שילחו את בני ישראל, לא הייתה להם ברירה. הם היו חייבים לא לשלח. למה? כך נגזר עליהם. אז על זה אין להם עונש. אלא הם נענשו על משהו אחר. הם נענשו על זה שהם התחילו מלכתחילה לשעבד את בני ישראל. והוא אומר, והעונש שלהם היה שהם לא יוכלו לשלחם. כלומר, שתינתן מהם הבחירה החופשית. כן.
אבל יש לך מה לאברהם, גענו אותם, ועבדו בה, ועבדו אותם. זאת אומרת, שכן היום, שכן היום חייבים לשעבד אותם בעצם.
אני חוזר על שאלתך. לכאורה גם העינוי של בני ישראל היה מוכרח. שהרי כבר נאמר לאברהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר עבדו דן אנוכי, נכון? 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 זאת השאלה שלך, נכון? האם היית בשיעור שבוע שעבר? אז שם הבינו את השאלה הזאת. הרמב״ם בעצמו שאל אותה בעמוד הקודם. וואו. כן. בוא נראה מה אמר הרמב״ם על זה, עוד פעם. כן? בעמוד ראש יוד. כן? טוב, אצלך זה לא עמוד ראש יוד, אבל זה בעמוד הקודם. והנה נשאר עלינו לבאר דבר אחד מזה העניין, והוא שש מסוקים. יחשבו בהם בני אדם ששן יתברך יגזור במרי, וששן יתברך יחיה חלב, וזה שקר, וצריכים לנו לברם, כי הרבה מבני אדם יתבלבלו בהם, ומזה מה שנאמר לאברהם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אתה רואה את זה? אמרו, מה? אמרו, הלא תראה שגזר על המצרים שיחמסו זרע אברהם, ולמה ענה שם? נכון? מה הוא ענה על זה? לא, זה הרמב"ן. מה אמר הרמב"ם? אז הפירוש של הרמב"ן זה פירוש של הרמב"ן, אבל הפירוש של הרמב"ם, רבינו משה בן מימון, זה שהגזרה על הכלל איננה גזרה על הפרט. כלומר, נגזר שהאומה הישראלית תשתעבד במצרים, זה כן, כי כפי שהסברנו, זה מטבע המציאות שכאשר מיעוט נמצא ושומר על ייחודו בתוך רוב גדול, אז הוא בהכרח ממשיך אליו דיכוי, מבחינה מסוימת, אז כך שזה היה הכרח שמצרים תשעבד את ישראל, אבל לא היה מצרי אחד שהיה מוכרח על הדבר הזה, כלומר כל מצרי הוא מצרי, בבחירתו החופשית בחר לשעבד. איך אתה יודע? כנראה שכולם רצו לשעבד. זה מה שהוא אומר. כל מי ששיעבד את בני ישראל, וזה היה כולם, כולם עשו את זה בבחירתם החופשית. מובן? בסדר. אגב, המדרשים מספרים שהיו מן המצרים שלא רצו לשעבד את בני ישראל, ולכן נכנסו לתוך הבתים של בני ישראל ולא הוכו. בסדר? עכשיו, אני כן על השאלה הזאת, מדוע הם נענשו על עצם השיעבוד, זה הרמב״ם כבר ענה. עכשיו השאלה היא, למה לכאורה הוא אנש אותם על זה שהם לא שילחו את בני ישראל? שעל זה הייתה גזרה אלוהית שהם לא יוכלו לשלח. אז זה אומר הרמב״ם, לא נכון. כל העונשים שבאו היו רק עונשים על עצם השיעבוד, לא על זה שהם לא שילחו. זה מובן? בסדר? אז פה יש שתי שאלות של הרמב״ם בנושא. מישהו לא הבין? כולם הבין. יפה. אז תוציאו דפים, יש לכם בוחן. עכשיו, זה מה שמכן, אני חוזר פה על הרמב״ם. בעמוד רש י' ג' בשורה רביעית. אבל פרעו וסיעתו מרו בבחירתם בלי הכרח, וחמסו הגרים אשר היו בתוכם, ועיבלו עליהם עוול גמור. כאשר נאמר בביאור, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, אבל נתחכמה לו. וזאת הפעולה, כלומר של התחלת השיעבוד, הייתה מהם בבחירתם מבלי הכרח, רק ברוע לבבם. והיה עונש השם יתברך להם על זה, למונעם מהתשובה. עד שיחולו עליהם מהעונשים, מה שהיה ראוי להם מן הדין. זאת אומרת, היה פה עונש של הקדוש ברוך הוא. מעניין איזה סוג עונש זה היה. יש אדם שהעונש שלו זה שהוא יחולה. עונש אחר שיעני. עונש שלישי שיהרג. עונש רביעי שיגורש. לא יודע, כל מיני עונשים הקדוש ברוך הוא שולח על האדם. ופה זה עונש מסוג מיוחד. העונש שהוא לא יכול לעשות תשובה. הבנת? זה עונש. אני רוצה לעשות תשובה ואני לא יכול. כן, כי אפילו כשהם רוצים, הם לא יכולים. כן, זה כמו התמכרות. הרי הוא אומר לו, בזמן המכה, אומר, אתה משלח את בני ישראל, כן, כן, אין בעיה. רק תוריד את המכה, אני אשלח. מוריד את המכה, לא משלח. זה נורא. הוא רוצה להגיד שהוא משלח את בני ישראל, והוא מוצא את עצמו בלתי מסוגל לשלחם. לא. לפי הרמב״ם יש פה עונש אחר. זה עונש למנוע אותו מהתשובה כדי שתהיה הצדקה לנתינת המכות. זה ממש סטני. כן? בואו נראה. ומניעתם מהתשובה היא שלא ישלחם. וכבר באר לו השם יתברך זה העניין והודיעו. שאילו היה רוצה להוציאם לבד, היה מאבד אותו וסיעתו, והיו יוצאים מהרה מניחו. כלומר, היה אפשר להרוג את פרעה מיד. אמנם רצה אם הוציאו אותם לעונשם על מה שקדם מחמת שעבודם, כמו שהבטיח ואמר, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול, ואי אפשר לעונשם אילו היו עושים תשובה, ועל כן נמנעו מהתשובה והחזיקו בהם. והוא אומרו, כי אתה שלחתי את ידי ואחותך ואת עמך בדבר, ותיקח מן הארץ. ואולם, בעבור זאת העמדתיך, בעבור הרותיך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. כלומר, היה פה חידוש, שהקדוש ברוך הוא יראה את כוחו, מהו כוחו? שהוא יכול אפילו לבטל את הבחירה החופשית שהוא נתן לאדם. זה מובן? כן. אגב, רבי צדוק מלובלין מפרש הפוך לגמרי מהרמב״ם. הוא מסביר שכל יציאת מצרים הייתה להראות שאין בחירה חופשית. שאין בכלל. זה רק נדמה לך שיש בחירה חופשית. טוב, זה הפוך מהרמב״ם. הרמב״ם אומר, יש בחירה חופשית. לכן הוא מראה לך שהנס, לפי הרמב״ם, הנס ביציאת מצרים היה שקרה פה משהו גדול. שלמרות שהקדוש ברוך הוא בדרך כלל נותן בחירה חופשית לאדם, יש גם בידו ליטול אותה ממנו. אצל רבי צדוק מלובלין זה בדיוק הפוך. שיציאת מצרים הייתה להראות לך שלמרות שבדרך כלל אתה חושש שיש בחירה חופשית, נתברר שבאמת אין. לאף אחד. טוב, זה שיטה של רבי צדוק מלובלין, זה שיטה בפני עצמה. צריך ללמוד אותה, כן? מה אתה? אולי? לא יודע. אני רק מסביר לכם ששערי פרשנות לא ננעלו. כן, מה אתה
אומר?
זה גם.
אז אם זה נשלל, אז זה דווקא לא...
כן, עכשיו, בכל זאת יש דבר תמוע בדברי הרמב״ם. שדברי הרמב״ם האלה סותרים את דברי הרמב״ם עצמו במורה נבוכים. במורה נבוכים שואל הרמב״ם שאלה, על הפסוק, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. מה מסביר הרמב״ם? הרמב״ם שם שואל קודם כל, מה הפסוקים אומרים? הפסוקים אומרים שעם ישראל, במקום לצאת ישירות לארץ ישראל, עבר דרך המדבר. מדוע? כי עם ישראל היה חלש באותה השעה, והיה חשש שהוא לא יוכל לעמוד במשימת המלחמה מול הפלישתים. מה קרה? כן? שהוא לא יוכל לעמוד במשימת המלחמה מול הפלישתים. על זה שואל הרמב״ם במורה נבוכים, מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא לתת גבורה בליבם של בני ישראל? האם כל הבעיה זה מורך הלב? ובגלל זה אתה מעביר אותם דרך המדבר. תגיד צ'יק, ואז יתמלא ליבם של בני ישראל גבורה, ולא יפחדו מן הפלישתים, ולא ישובו מצרימה. רק רגע, אני עוד לא אמרתי מה התשובה של הרמב״ם על שאלתו. זה השאלה ששואל הרמב״ם ממורה נבוכים. על זה עונה הרמב״ם, כי הקדוש ברוך הוא מוכן לעשות כל דבר חוץ מאשר לבטל את הבחירה החופשית של האדם. זה מה שאומר הרמב״ם ממורה נבוכים. וזה לכאורה סותר במפורש את מה שהוא אומר כאן, שהקדוש ברוך הוא ביטל את הבחירה החופשית של פרעה. אז אתה עושה פה חילוק, שבחירה חופשית של גויים הוא מוכן לבטל, בחירה חופשית של יהודים הוא לא מוכן לבטל. ככה ההסבר שלך. זה יפה, אבל הרמב״ם לא אומר את זה. כן? הרמב״ם כנראה סובר שהבחירה החופשית היא דבר אוניברסלי. אין הבדל בזה בין יהודי לגוי. אלא, כנראה שהרמב״ם מתכוון לומר שהקדוש ברוך הוא לא יבטל את הבחירה החופשית של האדם לא בתור עונש. כלומר, כעונש, יכול להיות שעונשו של אדם זה שיתבטל בחירתו החופשית. אבל מהלך ההיסטוריה בכללה איננו כולל את ביטול הבחירה החופשית. זה הכוונה. בסדר? כן. נו, אז מה זה משנה? מה זה בשבילו? אחד או 60 ריבו? למה לא? זה הוא לא כותב. הוא לא כותב דבר כזה. זה יפה מה שאתה אומר, זה הסבר שלישי. כן, יש ההסבר שלו, ההסבר שלך, ההסבר של הרמב״ם. אבל אומר, הרמב״ם לא אמר את ההסבר שלך. הרמב״ם אומר הסבר פשוט. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא מבטל בחירה חופשית של האדם כדי לקדם את העניינים. אבל בתור עונש, של האדם, של העם, של הרמב״ם זה אותו דבר. אלא, שכעונש, כן, זה מה שהוא אומר. הרי למשל, אם חותכים לאדם חס וחלילה יד, מה התוצאה? הוא לא יכול להשתמש בידו יותר, נכון? זאת אומרת שבחירתו החופשית צומצמה. אז יש דבר כזה. ואם לפעמים אדם נהרג, אז בחירתו החופשית בוטלה לחלוטין, כי אין בחירה חופשית אלא בזמן החיים. ברור? אז זה ברור שיש גבול לבחירה החופשית. ברור? אלא מה שחשוב לרמב״ם זה עצם העיקרון שהבחירה החופשית קיימת. עכשיו, לפי זה תשאל שאלה חשובה. מדוע הקדוש ברוך הוא העניש את פרעה שלא תהיה לו בחירה חופשית, ואילו אדם אחר הוא העניש אותו שתחתך ידו? למה הקדוש ברוך הוא עושה חילוקים? את זה הוא מעניש ככה, זה הוא מעניש ככה. שאלה יפה, לא? זה הרבנים מאוד אוהבים להגיד. תאונת דרכים זאת קרתה בגלל שהוא עשה ככה וככה. בואו נראה מה הרמב״ם אומר. ואין לדקדק עלינו. אם נאמר שהשם יתברך יענוש האדם ואם נעיו מהתשובה ולא יעזבו לבחור בתשובה, כי הוא יתברך ידע חטאים ולפי חוכמתו ויושרו ישיעור העונש. פעמים בעולם הבא לבד, ופעמים בעולם הזה לבד, ופעמים בשניהם. ועונשו בעולם הזה חלוק. פעמים יענש בגוף, פעמים בממון, ופעמים בשניהם. וכאשר יבטלו קצת תנועות בני אדם שהם בבחירתו על צד העונש כביטול ידו מן המלאכה, שלא יכול לעשות בה מאומה, כמו שעשה לירובעם בן נבט, או לסמא עיניו מן הרעות, כמו שעשה לאנשי סדום הנאספים על פתח לוט, כן, יבטל ממנו בחירת התשובה, עד שלא יתעורר אליה כלל וימות בחטאו, ולא נתחייב לדעת חוכמתו עד שנדע למה אנש זה בזה אמין מן העונש, ולא האנשו במין אחר. כמו שלא נדע מה הייתה הסיבה להיות לזה אמין, זאת הצורה, ולא הייתה לו צורה אחרת. כלומר, כשאתם שומעים שמישהו נותן הסבר מדוע קרה לאדם פלוני אסון, על המקום תשלפו לו את דברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אנחנו לא חייבים לדעת. יכולה להיות גם בזה גבע, אלא אם כן, יש לך ידיעה מפורשת. כלומר, בא נביא ואומר, כה אמר השם, זה קרה לך בגלל כך וכך. אז אם, אם הנביא בא, או שיש לנו מסורת מן הנביאים, שבמקרה כזה קורה כך וכך, זה משהו אחר לגמרי. אבל, אם אין לך ידיעה מפורשת מן הנביאים, אתה לא יכול לדעת. לכן, בכל ההזכרות, כן, שבאים אנשים ומתנדבים להסביר מדוע קרה האסון, אז צריך להגיד להם, רגע, וכי נביאים אתם? מובן? כן. אבל הוא אומר, אבל הכלל, כי כל דרכיו חסד ומשפט. זה אנחנו יודעים באופן כללי. ויעניש החוטא כפי חטאו, ויגבול אביתיו כפי הטבתו. כן. נכון. נכון, נכון, נכון. נכון. זאת אומרת, אם האדם הזה הוא כבר לא אדם, אז אין לך מה להעניש אותו על מה שהוא עושה מאותה שעה שבטלה בחירתו החופשית. נכון, הוא סתם בובה. אבל הפיכתו לבובה היא עונש על, על, משהו, על הרע שהוא בחר בבחירתו החופשית. בוודאי, הרי זה מה שהוא אומר לו. אתה, אני מודיע לך מראש שאני אשלח אליך את משה שיתבע ממך לשלוח את בני ישראל ושלא תהיה מסוגל, ולא תהיה מסוגל להחליט שכן, למרות שאתה תרצה. לא, הוא אומר, מחר בבוקר, אחרי שתיפסק המכה, אני אשלח אתכם. נכון? נפסק את המכה, הוא רואה שהוא לא מסוגל בכלל לרצות את זה. אז כבר הודיעו לו מראש שתתבטל לו הבחירה החופשית באותה שעה. מה? זה מציאות מוזרה. כלומר, זה אחד הדברים הנוראים ביותר שיכולים להיות. שאתה מבטל מן האדם את האדמיות שלו והופך אותו לבובה. קוראים לזה בעברית שטיפת מוח. נכון? אני ראיתי לאחרונה כאלה. שהאדם נטלה ממנו כל האנושיות שלו. הוא אפילו לא מסוגל יותר לחשוב. הוא רק יכול לבכות ובכל זאת לעשות את הרע. זה משהו מדהים. אתה חושב שזה רע? כן, זה רע. אתה עושה? כן, אני עושה. יש פה משהו, איזה בורג שחסר פה. כן, מה אתה אומר? נכון. זה עונש גדול מאוד. כלומר, להיות אחד כזה, שבטלה ממנו הבחירה החופשית, אין לך עונש גדול מזה. הוא סובל נורא. הוא היה רוצה להיות חופשי, והוא רואה שהוא לא מסוגל. מה? זה נורא. כי זה מה שמייחד אותי כאדם. החופש שלי. עכשיו אני רואה שאני בובה. מת חי. אז מי משמע? לפי זה, התביעה שלו בים סוף היא חלק מן העונש. הוא נענש בכמה דברים. הוא נענש בזה שנתלה בחירתו החופשית, וגם שהתבע בים סוף. כן, אז הוא מת בהדרגה. כן. כן. לא. לא. כשהוא בחר להישעבד את בני ישראל בבחירתו הרעה, הוא לא ידע מה תהיה התוצאה, ברור שלו. לא. כן. שחסרון בחירה חופשית זמני. ודאי, כי הרי בסוף הוא שלח אותם, לא? לכו, עבדו את השם. מה? מה, זה שהוא אמר להם ללכת? זה לא ראינו בשום מקום. לא כתוב. אבל לא כתוב. אם לא כתוב, אני לא אמור לחשוב שזה לא היה בבחירה. לא הבנתי. תחזירי בבקשה לשאלה. איך הוא יודע? יכול להיות, אבל סתם ככה, אנחנו לא מניחים את זה. זה יכול להביא לייאוש, כן, נכון, זה באמת יכול להביא לייאוש. כלומר, יש מצבים,
כנראה נדירים, אבל הם קיימים, שאדם כבר לא יכול לעשות תשובה. כתוב, לא? שהאומר חטא וישוב וחטא וישוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. נכון? יש דברים כאלה. מה? איך אדם יכול לדעת שהוא לא במצב כזה שהוא לא יכול לעשות תשובה יותר? או שהנביא אומר לו, אמרתי, או שהנביא אומר לו, או שהוא סומך על החזקה, שמן הסתם יש לו בחירה חופשית. הרי זה נדיר מאוד הסיפור הזה, כן? שכבר אין בחירה חופשית לאדם. יש מצבים, אבל זה נדיר. כן. כן, זה התמכרות. אפשר לומר במידה מסוימת. כן, זה מה שאמרו, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בא, הותרה לו. השואל התלמוד, איך אתה יכול להגיד הותרה לו? באמת, הותרה לו? אלא נעשית לו כהתר. זאת אומרת שהוא התמכר. כן? אז יש מצבים, באמת, שאדם כבר לא יכול לצאת מזה. זה קורה. כן. כלומר, להסביר מדוע יש צונמי או משהו כזה? כן? שמה? נו? מה כתוב בעיניה לדברים האלה? שמה? מה כתוב בעיניה? זה לא כתוב בעיניה, זה כתוב בגמרא. בגמרא, כן. העיניה מפרש את הגמרא, אבל זה כתוב בגמרא. כן? כתוב בגמרא שכשיש צער גדול בעולם, הקדוש ברוך הוא מזיל שתי דמעות וכו', ואז יש שערות בים, נכון? נכון, ככה כתוב. נכון, אז מה זה אומר? שיש דין ויש דיין, זה אחת ההסברות האפשריות. זה אפשרי שעל זה זה בא. ייתכן מאוד, זה סביר. אבל ודאות, אם יש לך נביא, אז כן. אבל אם אין נביא אז לא. למשל הגמרא אומרת דבר בא לעולם על זה שלא נתנו צדקה. אז אם יש דבר זה סימן שלא נתנו צדקה. לא. זה אומר שאם לא נתנים צדקה יש דבר. אבל יכול להיות דבר גם מסיבות אחרות. לא? כן. למה? אתה שואל שאלה כללית לגבי כל עונש. אם אני לא יודע מה מעשי עתידים לעשות, אז גם העונש שבא עליי איננו פייר. זה שאלה כללית, לא דווקא על פרו. נכון? כן או לא? כן. לא, כלומר, אתה אומר, אם אני לא יודע את התוצאות של מעשי, אז התוצאה היא לא פיירית. נכון? משהו כזה. אני רוצה להגיד לך על זה שתי הערות. הערה ראשונה, שבאמת זה נכון. זאת אומרת, שברגע שאדם איננו יודע את המשמעות של מה שהוא עושה, הוא נחשב קצת שוגג. ויש על זה בפרק שביעי של מסכת שבת, דיון שלם על זה. מתי אדם נחשב שוגג, ויש דיון בגמרא, האם הוא נחשב שוגג אם הוא לא יודע את העונש למשל. יש דעה כזאת שאומרת שהוא נקרא שוגג. ואז יוצא לפי זה שהעונש בהגדרה אז יהיה פחות חמור. שתיים, העונשים אינם תוצאה חיצונית של המעשה, אלא תוצאה עצמית של המעשה. זה כמו שאדם, לא, זה לא שהוא לא יודע, אבל אפשר לומר, אדם אומר, תראו, אני לא ידעתי שאם אני לוחץ על הכפתור הזה יש הפסקת חשמל. לא ידעתי. מאחר ולא ידעתי, אני מבקש שתתחשבו בי ולא תהיה הפסקת חשמל, למרות שלחצתי על הכפתור. זה ברור שזה לא שייך, זאת אומרת, זה תוצאה עצמית למעשה. הייתי אומר, כמעט טבעית למעשה. כן? אז גם בזה זה שייך לומר. כן. אגב, יש כפתור שתמיד בטוח שילחצו עליו. זה כפתור שכתוב מעליו לא ללחוץ. כן. הרי היוצאים מכפתור ישמידו. כן. זה הכי בחיר שיכול להיות,
כי אם היית יודע אולי מה יהיה העונש שלך, אז אתה יודע מה זאת
בחירה. לא, זה לא נכון. זה לא נכון מה שאמרת. אמרת שאם אדם היה יודע את עונשו, גם לא היה חוטא. לא נכון. כי יכול להיות שאדם יאמר, אני אחטא ואענש. שווה לי. כן, אבל לא שווה לי. אני מוכן. כן. כן.
הם מרחמים על התוצאות?
מה זאת אומרת?
אין איזה אפשרות שהתוצאה תהיה פחות חמורה?
כן. אבל לא, שלא תהיה, זה בלתי אפשרי. ברור. ובכן, הווה, נתקדם בדברים. ואם תאמר, למה ביקש ממנו לשלח את ישראל פעם אחר פעם והוא נמנע מלשלחם? אז בכלל, אז יוצא הכל, זה פרסה אחת גדולה. הרי אם הקדוש ברוך הוא נטל את הבחירה החופשית מפרעה, למה הוא שולח את משה? הוא אומר, משה, לך תגיד לו לשלח את בני ישראל. אז זה צחוק. הרי ברור שהוא לא יכול. ולמה לא באו עליו המכות? והוא עומד במרדו על הקשותו, כמו שאמרנו שעונשו מהשם יתברך, הוא שיעמוד על הקשותו ולא היה מבקש ממנו לבטל מה שאי אפשר לו לעשותו. וזה גם כן היה לחוכמה מהשם יתברך. עכשיו פה הוא מסביר הרמב״ם, מדוע הדבר הזה נעשה בצורה הזאת, בתיאטרון הזה, ההצגה הזאת. שיודיעו שהשם יתברך יבטל בחירתו כשירצה לבטלה. כלומר, זה דבר שהיה צריך לגלות בעולם, שהקדוש ברוך הוא יכול גם לבטל את הבחירה החופשית. מדוע? מאחר והוא זה שנתנה, הוא גם זה שיכול לבטלה. ואמר לו, הנני מבקש ממך שתשלחם, ואם תשלחם תהיה ניצול, רק ידעתי שאתה לא תשלחם עד שתמות. והיה הוא צריך שיודע לשלחם, עד שיראה הפך דברי הנביא שאמר שהוא יהיה נמנע להודות, ולא היה יכול. והיה בזה עוד גדול ומפורסם אצל בני אדם, כמו שכתוב, ולמען ספר שמי בכל הארץ, שהשם יתברך אפשר שיענוש האדם שימנעהו בחירת פעולה אחת ויודיעהו בזה שלא יוכל למשוך נפשו ולהשיבה לבחירה. זה קצת דומה אבל באופן אחר לגמרי לעיקרון של הגורל שהיה אצל היוונים, שאדם יודע שהוא הולך אל גורלו אמר ואף על פי כן הוא יוצא לשם. אבל אצל היוונים הם אומרים שזה הסדר הקבוע של החיים בגלל שאין בחירה חופשית. פה אצל הרמב״ם זה בדיוק הפוך. מאחר ויש בחירה חופשית, זה עוד יותר נס שהבחירה בטלה. בסדר? יש דיון במערל מפראג. מה היה הדבר הגדול ביותר ביציאת מצרים? האם הניסים, שאז נשברו סדרי הטבע, או ההחלטה של פרעה לשלח את בני ישראל? כי אפשר לומר, יש פה שני אופני הכרחיות, דטרמיניזם בלעז. יש הכרחיות של הטבע. כן? וזה למשל, שהמים רטובים, זה הכרח טבעי, אני יודע, שהשמש זורחת, זה הכרח טבעי. וכאשר המים נבקעים, ויש שלושה ימי חשיכה, אז זה באמת פלא גדול, שבאמת סדרי הטבע השתנו. אז יש צד לומר שזה יותר גדול מאשר ההחלטה של פרעה לשלח את בני ישראל, כי פרעה יש לו בחירה חופשית, אדם שמחליט לשלח את בני ישראל זה טבעי. אבל אומר המהר"ל שיש צד לומר הפוך, שהרי סדרי הטבע, מי קבע אותם? הקדוש ברוך הוא. אז בידו, באותה מידה שהוא קבע את סדרי הטבע, בידו, לבטל את סדרי הטבע. מה שאין כן הבחירה החופשית של פרעה, שהיא חלק מהדטרמיניזם הפוליטי. כלומר, כשפרעה מחליט שהוא לא משלח את בני ישראל, אמנם זה בחירה חופשית באופן פורמלי, אבל זה בגלל שפרעה מייצג משטר שלם. והמשטר הזה מוכרח לשעבד את בני ישראל. כי הם הבסיס הכלכלי של הממלכה. וגם בגלל שמצרים רואים את עצמם בתור חוד החנית של הקדמה האנושית. ואי אפשר שמצרים תוותר על המעמד הזה לטובת הספסוף של עבדים. לכן, זה שהדטרמיניזם הפוליטי ששוכן בתוך מחשבתו של פרעה הוא זה שהשתנה, יש צד לומר שזה נס יותר גדול. וככה מסביר המהר"ל בספר גבורות השם. יש צד כזה? יש צד כזה. לא. 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 בכלל לא. מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה שהוא נתן ממנו את הבחירה. זה מובן. זה לאורך כל העשר מכות, מובן שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. מה שלא מובן, מסביר המהר"ל, זה זה שהוא שילח אותם בסוף. כן. פרעו בסוף בחר לשלוח את בני ישראל, והדבר הזה הוא לא מובן. אני אגיד לך למה. הרי מה נאמר בתחילת כל הסיפור? היה חוזה, נכון? שלח בני בכורי ישראל, שלח, לא, ואומר אליך, יש פה ספר שמות, הנה פה, איך כתוב? בספר שמות, בפרשת שמות, בפרק ה', ואמרת אל פרעו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי, הורג את בנך בכורך. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? תגיד לפרעו, שאו שהוא משלח את בני ישראל, או שבסוף זה יגיע עד מכת בכורות. מה בחר פרעה? שזה יגיע עד מכת בכורות. ומה קרה? זה הגיע עד מכת בכורות. רק רגע, זה הגיע עד מכת בכורות. אז לפי החוזה, פרעה אומר, אני שילמתי. אז אני פטור מלשלח את בני ישראל. כלומר, לפי החוזה, מבחינה משפטית, אחרי מכת בכורות, אין שום דבר שצריך לחייב את פרעה לשלח את בני ישראל, ואף על פי כן הוא שלח אותם. כן, כאן יש לו בחירה חופשית, ודאי. נגמר הסיפור. לא, לא. כי הרי הביטול הבחירה כתוב בפסוק בדיוק לפני הפסוק שקראתי. כתוב ככה. ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעו, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. כלומר, אני אחזק את ליבו לעניין הזה, שהוא לא ישלח את העם. אבל אחר כך, הוא שלח את בני ישראל. כלומר, כאן, אחרי כל המופתים, כבר אין חיזוק ליבו של פרעו. והנס הוא, שכאשר הייתה לו בחירה חופשית, הוא החליט לשלח. והדבר הזה הוא נס, במובן הרבה יותר עמוק. כי באמת לכאורה, מבחינת החוזה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, פרעו כבר היה פטור, ולכן היינו צריכים להישאר במצרים. השאלה היא למה הוא שלח אותם. כן, מה אתה אומר? אחרי המכה הסירית. לא, לפני כן לא. בתוך ה-10 מכות? לא, לא, כי כבר אז נאמר לו וחזקתי את לב פרעה. אלא שהקדוש ברוך הוא הודיע לפרעה מהו החוזה. אבל החוזה, לא כתוב שהוא הסכים, אלא זה הודע לו שבמכה העשירית, בזה זה נגמר. כלומר, כשברגע שזה מכת בכורות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כבר זה יריתי את כל המחסנית. ואז השאלה היא, אם כבר פרעו יודע שנורתה כל המחסנית, ועכשיו חוזרת אליו הבחירה החופשית, אז יכול הדבר האחרון שהוא צריך לעשות זה לשלח את העם. ובדווקא הוא עושה את זה. אבל פה יש איזה דבר שצריך להבין, למה זה קרה באמת. כן.
אבל היה חוזה מולדה מעברם שכנס
לאחר. והחיה. כן? זה פרעו לא מכיר את החוזה הזה. כן? מה אתה אומר? למשל, בסדר, אבל מבחינת פרעה זה לא מחייב. פרעה אומר, הנה, אני שילמתי. כן.
כמו שהוא רוצה לבחון אם זה
עובד, סוף חזירו
לו
איזה. טוב. זה אפשרי. אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. אני חושב שפשוט פרעה השתכנע. הוא פשוט השתכנע שבני ישראל צודקים. מה? שאלה יפה מאוד. אז למה אחר כך הוא רדף אחרי? לא, יש לך שאלה, זה לא אומר שאין לי תשובה. בסדר? אז יש לך שאלה, שגם אני רוצה לשאול אותה, אז אם הוא השתכנע, אז למה הוא רדף אחריהם? לא, אני בינתיים בהסברת השאלה. בסדר? זאת אומרת, אבל ברור, וצריך להבין את זה, כי הרי כשפרעה אומר לבני ישראל לצאת, הוא אומר ככה, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ועבדו את השם כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם, קחו עמכם ולכו, וברכתם גם אותי. התוספת הזאת, לכאורה, אף אחד לא ביקש ממנו. אבל מאותה שעה השתכנע פרעה, שאכן ישראל הם מקור הברכה בעולם. ולכן הוא אומר, מאותה שעה אני שולח אתכם. אז השאלה היא, למה אחר כך הוא רדף אחרי בני ישראל? כי מה הוא השתכנע? אז למה, אז למה אחר כך הוא רודף? הוא כבר קיבל, עובדה, הוא שלח אותם. לא? אבל מה קרה אחרי שלושה ימים? נכון, זה דברתי פעם. פשוט מאוד. עשר המכות, הרי פרעה היה אדם מאוד מלומד ומאוד חכם. זה ברור שהוא למד גם את אגרות ראייה. מה הוא ראה באגרת תקנה? הוא ראה שישנם שני יסודות בקדושת האומה הישראלית. קדושת הסגולה וקדושת הבחירה. קדושת הסגולה איננה תלויה במעשים, אלא היא בשורש האומה הישראלית. קדושת הבחירה תלויה במעשים. אז מה ראה פרעה בהתחלה? הוא ראה שישראל, עשר המכות שכנעו את פרעה שיש בעם ישראל סגולה. אבל הסגולה הזאת איננה תלויה במעשים שלהם. גם אי אפשר לדון את ישראל באותה שעה, כי כשאדם משועבד, הוא לא נידון לפי מעשיו, כיוון שהוא משועבד. אבל אחרי שהם הלכו כבר שלושה ימים, אז כבר הם עצמאים, ואז יש להם כבר מעשים. צריך לבחון את קדושת הבחירה. אמר פרעה, אני רוצה לבדוק גם את השורה האחרונה ברב קוק. כלומר, האם אתם גם יוצאים ידי חובת קדושת הבחירה. לכן באותה שעה לא עזרו הזכויות, לא עזרה הסגולה של עם ישראל. כי אז בדיוק אמר המלאך, עללו עובדי עבודה זרה, עללו עובדי עבודה זרה, מדוע אתה מאבד אלו מפני אלו? לכן שמה היה צריך להוכיח מצד המוסר הבחירי את המעלה של עם ישראל. ולכן הוא רדף אחריהם. מובן? את זה הסברתי בקלטת הנקראת קריאת ים סוף. מי שמעוניין יכול לשמוע. אפשר להשיג בגמח של מכון מילה. עכשיו, עד כאן זה ההסבר של הרמב״ם. אבל הרמב״ם אמר לנו לבדוק הסברים נוספים. אז נבדוק הסברים נוספים. ההסבר הנוסף זה של רבי עובדיה ספורנו. שנה להתכונן לשמוע הסבר הפוך לגמרי לכל מה שאמר הרמב״ם. רבי עובדיה ספורנו אומר שוחיזקתי את לב פרעה, זאת פעולה אלוהית שבאה להציל את הבחירה החופשית של פרעה. הבנתם? פשוט, הוא אומר דבר כזה. שימו את עצמכם לרגע אחד במקום פרעה. מקבלים מכת דם. כל היאור הופך לדם. מה התגובה המיידית של אדם נורמלי במצב כזה? יאללה, תצאו, תצאו, תצאו. בסדר, הבנתי. לא רוצה לראות אתכם במצרים יותר. אבל אז אם ככה אפשר לברר שום דבר. אם אתה כזה חלש אופי שהפיכת היאור לדם גורמת לך לשלח על המקום מבני ישראל, אנחנו לא נעשה שום בירור רציני. אנחנו רוצים עשר מכות. כי עשר מכות יבררו בדיוק מי זה עם ישראל ומה זה מצרים וכו'. צריך ללמוד מה זה עשר מכות. יש לי קלטת על זה, נקראת עשר מכות. אפשר להשיג בגמח של מכון מילה. לכן, אומר פרעה, אומר הקדוש ברוך הוא לפרעה, אל תדאג, אני אתן לך כוח לעמוד במכות כדי שתישאר בעל בחירה חופשית. הסבר לא רע, מה? אומר הקדוש ברוך הוא לפרעה, אני אתן לך כוח לעמוד מול המכות כדי לשמור על צלילות הדעת שלך, כדי שתשמור את הבחירה החופשית שלך ולא תקנה לוקשים. מה, רק מכת דם? לא רוצה לבדוק אם אולי אפשר גם צפרדע. מה אתה אומר? זה מנוגד להסבר הקודם. נכון, זה הזה, נכון. אז בזה באמת יש חיבור קצת להסבר הקודם, אבל מה שהסברתי בהסבר הקודם זה טוב רק לאחרי מכת בכורות. לפי ההסבר של רבי עובדיה ספורנו, זה נכון לכל אורך ה-10 מכות. כלומר, לכל אורך המכות עדיין נשאר פרעה עם בחירה חופשית מלאה, והוא יכול היה להחליט אם לשלח או שלא לשלח בני ישראל, אבל היו לו קושיות. היו לו קושיות נגד משה, קושיות נגד הקדוש ברוך הוא, וכל מכה ומכה באה לבאר את אחת מ-10 הקושיות שלו. כי המכות לא, כי המכות האלה היו הכרחיות כדי לבאר את צדקת בני ישראל. אולי תשים את עצמך לרגע אחד במקום פרעה עוד פעם. תחשוב, מה זה המעמד של פרעה באותם הימים? פרעה הוא מלך מצרים. לפי המשטר שהיה, אז הוא מחליט על כל דבר. מהי מצרים של אותם הימים? היא מעצמה מספר אחד בעולם, ולא עוד, אלא היא הפסגה של התרבות האנושית. כלומר, דרך מצרים ודרך פרעה מתקדמת האנושות ליעדה. שאתה על עצמך, שיום אחד באים אליך שני זקנים, ואומרים לך, תשמע, אתה צריך לוותר על המעמד שלך, ועל המעמד של מצרים בהיסטוריה, לטובת הספסוף של עבדים המאווים את התשתית הכלכלית של הממלכה. כלומר, אתה צריך להסכים, א', שמצרים כבר איננה ראשית ההיסטוריה, אתה גם צריך להסכים לאבד את כל הבסיס הכלכלי של הממלכה. מה אתה היית אומר? אוף הוא מפה. פרעה היה אדם יותר אובייקטיבי ממך, ובמקום להגיד אוף הוא, או להכניס אותם לכלא, או להרוג אותם, הוא אמר, אני מוכן בתנאי אחד, שתוכיחו לי שאתם צודקים. הרי זה מה שהוא אמר. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. הגיוני לחלוטין. אני במקומו הייתי אומר אותו דבר. מה, אתם רוצים שאני אפרק את מצרים? לפחות תביאו הוכחות למה שאתם אומרים. ולכן אני צריך את 10 המכות כדי להביא הוכחה לדבר הזה. ואז צריך ללמוד איך כל מכה ומכה בא לברר נקודה אחת בטיעונים שיש בין פרעה למשה. בסדר? אבל זה לא הנושא של השיעור, רק אני אומר שזה מסביר את המסגרת הכוללת. כלומר, פרעה היה אדם מאוד מאוד אחראי. גורל האנושות היה חשוב לו. כן. אז זה בדיוק העניין. והכבדתי את ליבו וחיזקתי את ליבו לפי הספורנו, זה אותו דבר. הכוונה לתת לו כוחות לעמוד מול המכות. ואז זה בכלל לא ביטול הבחירה החופשית, אלא זה להפך. כן, אז, אבל הרמב״ם אמר שמותר לנו ללכת לפי פירושים אחרים, העיקר שלא לבטל את יסודות האמונה היהודית. כן. מה? כן. זה נכון שהוא לא יודע את השם, איך הוא יכול לדעת? לא. הוא ידע את אלוהים, הוא לא ידע את השם. כלומר, הוא יודע על מי שאמר והיה עולם. אבל מי אמר שההתגלות שלו בתור י' כ' כ' דרך האומה הישראלית, זה מחייב אותו? ודאי, אבל הוא לא יודע שמשהו מייצג פחות טוב ממה שמייצג שם הוויה של משה. כלומר, האינסוף ברוך הוא מתגלה בכל מיני אופנים. אלוהי מצרים, אלוהי ישראל וכדומה. מי אמר שאלוהי מצרים פחות טוב ואלוהי ישראל? זה מה שצריך לברר. לכן אומר הזוהר, את אלוהים הוא הכיר, את השם הוא לא הכיר. לכן הוא אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? זאת שאלה מאוד, מאוד עמוקה. כי מעולם, לפני משה, לא היה נביא שלוח אל אדם. לומר לו, עשה כך וכך. אומר, עד עכשיו דבר השם חייב רק את מי שקיבל אותו. דיינו את הנביא עצמו. עכשיו בא נביא אל פרעה, אומר, תראה, מה שאני אומר מחייב אותך. הוא אומר, אני רוצה הוכחות. זה הגיוני. כן. הוא צריך, אם לא היו לו כוחות נפש חזקים, אחרי מכה אחת הוא כבר היה משלח את בני ישראל. אז אין לו בחירה חופשית. לכן, לא, לא, לא. הם מביאים אותו למסקנה. זה מסקנה לא טובה. כלומר, זה מסקנה שבנויה על זה שהמים הפכו לדם. והוא כל כך מפוחד על אורו ועל מצרים שהוא משלח. לא, העשר מכות דיררו לו באופן שכלי מדוע בני ישראל צריכים לצאת. לא, העובדה שמכה ראשונה הייתה דם, והמכה העשירית הייתה מכת בכורות, זה לא אותו דבר. וכנראה שכל מכה ומכה, יש לה תפקיד. ויש שאלות שפרעה שואל, ויש תשובות שהמכות נותנות. הוא קיבל כל התשובות. יפה. הוא עבר תהליך, ומהו התהליך? זה לא הנושא של השיעור, אבל תדעו לכם שיש דבר כזה. כן. למה הוא רדף אחריהם? אז הסברתי לפני כן כשמישהו שאל את זה פה. עכשיו, אולמה נספר שמי בכל הארץ, שהשם יברך אפשר שיאנוש האדם, שימנעו בחירת פעולה אחת, ויודיעו בזה שלא אוכל למשור נפשו, ולהשיבה אליה בחירה היא... עד כאן להיום.